نے کہا کہ تمام سے رقم ہوتا ہے נתינות שקשורות לחסד שהן חשובות מאוד, חשובות מאוד, אבל הן לא צדקה. דמיות חסדים, גם אפילו אולי במעלה יותר גדולה מצדקה, בסדרי הקדימיות, אבל הן לא מצוות צדקה, כלומר לא עליה נאמר לתת מעשר או חומש. כשהחלק השני מדבר השם ידבר על עוד איזשהם סדרי עדיפויות, איך כדאי לתת את הצדקה, לאופן נתן את הצדקה לעניים, בצורה שלא תבייש אותו. ובזה יכול להיות שאנחנו מסתיימים תרופת צדקה, אני בואי נעשה עוד שיעור אחד שקשור להתייחסות לעמותות של חסד, למושג של גבי צדקה, ואולי נעשה עוד אחד. בעזרת השם השבוע אנחנו מסיימים צדקה, אני לא יודע מה אנחנו ממשיכים לעשות. בעזרת השם. אומרת הגמרא מסכת פסוקה בדף מ"ט. בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. שהצדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו. צדקה לעניים, גמילות חסדים בין העניים בין לעשירים. צדקה לחיים, אבל גמילות חסדים מבין לחיים ובין למתים. הגמרא באותה חלוקה ברורה בין צדקה לבין גמילות חסדים, למרות שבאופן מעשי יש הרבה מאוד קרבה ביניהם. למשל, כשאומרים שהצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו, האם פירושו של דבר שגמילות חסדים בממונו שווה צדקה? או כשאומרים שהצדקה היא לעניים, והגמילות חסדים היא גם לעשירים וגם לעניים, אז שעושים גמילות חסדים לעניים זה צדקה? כשמבאר על מהי גמילות חסדים בממונו, אומר רש"י מלווה לו מראות, או משאילו כלים בבהמה. שתי דוגמאות של גמילות חסדים, שלפי ההגדרה של הגמרא זו גמילות חסדים וזה לא צדקה. יש צדקה ויש גמילות חסדים. הלוואה, אנחנו נזכיר את זה גם בתחילת העמוד הבא, הלוואה נמצאת אצל כל הראשונים כמעט בין מוני המצוות כמצווה שונה מצדקה. גם אצל עצמה, גם אצל עצמה, גם בחינוך. ברמב"ם אנחנו נראה את זה שיתייחסו בהמשך. הלוואה זו מצווה גדולה וחשובה מאוד, שאפילו עומדת לפני מצוות הצדקה בהרבה מקרים, ונלמד בהמשך למה, אבל היא לא צדקה, היא מצוות הלוואה. גם להשאיל כלים למישהו שנזקק לזה, זה מעשה חסד גדול מאוד. כל הגמרים למיניהם של השאלת, כל מה שרק אפשר, הם מעשים חשובים, אבל הם לא צדקה. צדקה היא נתינת ממון לעני, שראינו הפעם הקודמות, נתינת ממון בליווי של תוספת של מילים טובות, של עידוד, של חום, של חיבה, של תמיכה, אבל נתינה של ממון לעניים שנזקקים. כל נתינה, בין אם זו נתינה לכאורה של כלים, בהמשך אני אחדד יותר, כלים של השאלה, לא נתינה במתנה, אם אני נותן לעני, קונה לו צורכי מחסורו, ודאי שזו צדקה. אבל אם אני נותן להשתמש בכלים על מנת שיחזיר לי, זה לא צדקה, זה גמילות חסדים. הנפקא מינה היחידה, שניהן כמובן רצויות מאוד בעיני השם. נפקא מינה היא האם קיימתי מצוות צדקה, כלומר האם ההוצאה שהוצאתי מהכספים שלי כלולה במעשר שאני צריך לתת או שלא. אומרת התורה, אני צריך לתת מעשר, אם אני נותן מעשר לצדקה, מה שנתתי, כפי להשאלה, למשל זה כבר אחד הפושקים, שאם הוא נעשה לי בלי שאני יכול להעריך אותו, אני לא אקזז אותו מההוצאות לצדקה. כלומר, אם נתתי דגמת, למשל, אם נתתי למישהו נזקק, שהשתמש בספרים שלי, והוא נקראו דפים שם, התקלקל, התקמת, לא יודע מה, נרצה לו מים, הלך לספר. האם אני יכול לקזז את הספר הזה? הנה, זה נתתי כאילו לצדקה. או שלא. אם זה גמילות חסדים, זה גמילות חסדים, זה צדקה, זה צדקה. אומרת התורה במקום שלוש שתיים. ואם איש עני הוא, לא תשקע בעבותו. כשאני מלווה חסד כאדם מסוים ולוקח משכון חזרה, אומרת התורה שאם הוא עני הלווה הזה, כי יש שני סוגים של לווים. יש לווה עשיר שצריך את החסד הזה, וזה אין לו, אבל הוא עשיר בממון שלו. אבל אם הוא אדם עני, אומרת לנו התורה, לא תשקע בעבותו, לא תשתמש במשכון הזה, אלא תחזיר לו את זה כמו שצריך להשתמש בו. השם תשיב לו את האבות, כי בוא השמש ושכה בסדמתו, וברכך ודחה תהיה אצלך. הדברים האלה של התורה לומדים חז"ל בגמרא במקום מספר 3. אמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר ולך תהיה צדקה. אם ככה, כלומר, אנחנו נגדיר מה אומרת התורה, שאם אני הלוויתי חפץ לרובן, ורובן אין לו מה להחזיר לך בעל מכך משכון, אז הוא יחזיר לי את ההלוואה. בינתיים אומרים חז"ל, כשהמשכון נמצא אצלי הוא קנוי לי בקניין, הוא שלי, הוא בבעלותי. יש כזה כל מיני נפקמינות לגבי עונש בשמירה וכו', הוא שלי. בעל חוב שקונה משכון. ואז על זה בעל תורה עומדת, משהו שלך, כי הוא לא עביר לך את החוב, אתה צריך לתת לו, ולך תהיה צדקה. אם תיתן לו את זה, אתה מצווה לתת, אבל זו צדקה שאתה עושה עם העני הזה, מסכן, שאין לו כרית לשכב עליה. האם באמת חז"ל מתכוונים, חשוב שלמשל אדם שמחזיר את המשכון, זו צדקה, כלומר נותן להשתמש בכלים שלו, זו צדקה או שזה רק דימוי לשוני? אומר לך חוץ חיים באב החסד, אבל בעני שבא לשאול ממנו איזה כלי. הגמרא שלו, הגמרא אומרת שאם אני מלווה חפץ לראובן, ראובן אין לו, הוא נותן לי משכון עד שהוא יחזיר לי את הכפת, סליחה, לא אומר לו חסד, הוא מלווה לו כסף. מלווה כסף לראובן, ועד שהוא יחזיר לי את הכסף, הוא בינתיים נותן לי משכון שישאר אצלי הרבו. ואני, בזמן שהמשכון הזה אצלי, אומר חז"ל, הוא קנוי לי בקניין שלם, מלא, זה שלי. קמים למשל לכתה שישה וכולי. ואז זה בא תורה אומרת, את החפץ הזה, את הכרית הזאת שהוא נתן לי, את הבגד הזה, המעיל הזה שהוא נתן לי וקר לו ואין לו מה להתקשות, צריך להחזיר לו את זה, השם תשיב לו את האבות, אבל הגמרא מתנסחת מהפסוק, ולך תהיה צדקה. אם אתה מחזיר לו את זה, כלומר נותן לו להשתמש בזה, זו צדקה שאתה עושה, צדקה שאני חייב לעשות, אבל זו צדקה שאני עושה. זה שלי. לכאורה, בגלל זה שלי, ואני נותן לו, זו צדקה. ככה מה שאומר הגמרא, זה שאומר חפץ חיים הזה. אומר חפץ חיים הזה זה אבא חסד, אבל זה אני שבא לשאול ממנו איזה כלי, ושאר חפץ הנחוץ לעני, יש עליו חיוב גדול מצד הדין להשאיל לו, תן, אין לו אתה דומה לקנות. כלומר, קודם כל ההלכה, אומר חפץ חיים, שאם בא פלוני ומבקש ממני אם יש לי חפץ להשאיל לו, ומדובר בעני, לא השכן שלי, שיכול היה ללכת לקנות כיסאות, הוא מבקש ממני, אני יכול להשתמש לך בכיסאות, זה אם הוא עשיר, זה מצווה שגמור את חסדים. נותן את רכושי, לשימוש הזולת זה תמיד חסד, בין אם הוא עני, בין אם הוא עשיר, גמור את חסדים היא גם מהעשירים. אבל אם הוא עני, כלומר הוא מבקש משהו שאין לו, והוא לא יכול להשיג בעצמו ולקנות, וזה משהו שהוא קיומי, אז אני מקיים את זה לכאורה חזקה, אני מחויב לתת לו, ואין אין לו עצה במה לקנות. הייתי אומר שאם מדובר בהשאלה לעניים, אולי זה ממש צדקה, לא רק מיות חסדים. כלומר, הנפקמינה היא שאולי מי שעושה הבית שלו גמחים, ואת הגמחים האלה נותן להשתמש לאנשים שהם עניים, אולי בסכום הזה שהוא הוציא לגמח, אפשר להחשב אותו כצדקה. אומר הפחת חיים, זה ההערה שמה על ההערה הזאת, ולא ברור על עניין זה ממצווה צדקה, שקיימתה התורה בכמה עזרות, להיטיב לו ולתת לעני די מחסורו, שכלול בזה גם כל העניינים הנ"ל שצריך לעני לתשמישיו. אף ששם במצוות צדקה הנתינה היא לחלוטין, נותן לו וזה שלו, וכל שכן בזה שהוא מיטיב לו רק לפי שעה, ואחר כך הוא מחזירו באין, וחייב להשאילו, ויחשב לו כמו שנותן לו צדקה, ועדיף ממנה, מפני שאין העני מתבייש על ידה. בדרך כלל חיים, כשאנחנו משאילים חפצים לעניים, זה כלול במצוות צדקה, אומנם אחת אם ככה כך חוזר אליי, אבל קודם כל זה שייך למצוות צדקה מדאורייתא. זה רק להראות את גודל החשיבות שלתת לעני להשתמש בכלים שאין לו, וזה סוג של צדקה שבדרך אנחנו לא מפשידים יותר מדי. אז אם אני השקעתי, הוצאתי כסף, והיא עדיפה, זה נראה בעמוד הבא, מכיוון שהוא מקבל את זה כהשאלה והלוואה ולא עם הבושה הזו של נזקה. להשאיל חפצים אחד מהשני זה דבר סטנדרטי ורגיל, שוב, אז אני אגיד לו עמוד הבא. חסד, זה באותם מקרים שאני הבאתי, זה נותן לעשירים, נגיד השאלה של כלים, או חסד שהוא עושה בגופו, מבטר חולים, ואני רוקד לפני החתן והקלה. זאת אומרת, נתינה של ממון, בין אם היא נתינה ממון שישאר אצלו, בין אם זו אפילו נתינה של השאלה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזרום מצוות צדקה.
מה אתה לא יודע?
אם זה אני שאני נותן לו משהו שהוא נזקק לו, זה צדקה. לתת לו לא, לתת לו את הגוף שלי. אם אני, למשל, קשיר ללכת, אם אני הזה, אין אנשים שיבואו לשמח אותו, אני שמח אותו. אם אני הזה, צריך, נגיד, מאפשר לו להיכנס לישיבה וללמוד, ולא שצריך לי, אותי היא תוחסת. לתת לו ממון או כלים, את הדברים שנזקק בהם, זו מצוות צדקה. ואם למשל הוא עני, והוא צריך, הוא רוצה עם התורה, כפי שאמרתי, ואין לו לשלם שכר לימוד בישיבה. ואם הוא עני ואין לו ספרים, ואני רוצה עם התורה, ואני נותן לו להשתמש בספרים שלו. ואם הוא עני בנפשו, למשל, כלומר, הוא במצוקה, ואני יושב שעתיים ומייעץ לו, ואני פסיכולוג שנותן לו שעתיים בחינם, הוא נותן לו שעתיים בחינם, שווה ערכו את זה לשעתיים של טיפול פסיכולוגי, 500 שקל. האם זה נחשב צדקה או לא צדקה? אומר התנא דבי אליהו, כי תראה ארון וציציתו, כיצד. כלומר, על הפסוק הזה שמדבר עלינו שאנחנו במצוות צדקה, שרואים ארון, צריך לחסל אותו, שואלים חז"ל מה מדובר, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך, ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו פסוק אחד בכל יום או הלכה אחת, וזרזהו במצוות. כפי שאין לך ארון בישראל, אלא מי שאין בו תורה ומצוות, והוא דומה למישהו ארון. עד עכשיו דיברנו על אני שאין לו ממון, אין לו רכוש, ואני נותן לו ממון, או בכסף או בחפצים. דברים שהוא נזקק להם, דברים קיומיים. אבל אם למשל מדובר באדם שהוא אני ברוחניות, ואני משקיע בשוב, ואני מלמד אותו עכשיו, יושב איתו 4 שעות, ולומד איתו תורה. 4 שעות האלה הן שוות כסף, קיים מזמני, ולכן השוות האלה שוות כסף. האם אני יכול להחשיב את המדינה הזאת שאני נותן לעניים, לעניים ברוחניות, ואולי גם להמשך נראה לעניים בהומון, אין לו כסף לשלם על שיעורים פרטיים לילד שלו, שוב, אין לו כסף לשלם שכר לימוד לישיבה. האם כל הנחה שלי או חותם לבחור שנכנס לישיבה והמשפחה, אין כבר כסף לתת, האם זה, הוא מקיים בזה, הישיבה מקיים בזה מצוות צדקה או לא? או שזה גמר חסדים. לפי המדרש, לכאורה, המדרש מייחס את זה לפסוק של כי תראה ארון וכיסותו והארון שמדובר שם כעני. אבל המדרש מסיים והוא דומה למי שהוא ארון. זה רק איזושהי השאלה של דמיון, באים להגיד לנו, כמו שאני צריך לתת לנזקה כעני, בגדים ואוכל, צרכים קיומיים, גם מישהו, אני ברוח, אני בקודש, ודאי שאני צריך למלא אותו בקדושה ולמלא אותו ברוחניות. אז זה אומר חפץ חיים, לדמה לזה. לפי זה, אם אנחנו מדייקים, מסופו של דבר שהוא דומה למישהו ערום, כלומר זה לא אותו דבר, הפשוטים, אותו מנגיע, הפשוטים יגידו שאם אני נותן לאדם רוחניות, כלומר מלמד אותו תורה, מלמד אותו דעת, זה מעשה חשד עצום, אבל זה לא מצוות צדקה. צדקה זה לתת עצום. לא, אתה מדבר לי הרב, לכאורה פותר אותנו, אולי זה כן צדקה. כמו שהפסוק, כי תראה הרבה פשוט, אומר אתה מדבר לי הרב, מה לי ארום בממון, מה לי ארום ברוחניות. זה קורה יותר מזה, שאין ארום אלא בקדושה. הקומה שלהם אומר, והוא דומה למי שהוא ארום. שאלה אם אנחנו מדייקים משופו או מצטעתון שאתה מדבר לי הרב. אני אגיד מראש, הפסוקים מדייקים משופו. מצוות צדקה זה לתת ממון, או ממון, או מטלטלין, או חפצים, לאדם שאין לו רכוש. לתת לו את הצרכים הקיומיים שלו. אם אני נותן לו הרווחה, אני נותן לו כל מיני צ'ופרים, זה משהו אחר. יכול להיות, אם הוא היה עשיר והידרדר, אז אולי קרוב בידי מחסורו, אבל לתת לו את הצרכים הקיומיים שלו. אם אני נותן לו את הזמן שלי, נותן לו את החוכמה שלי, נותן לו את הקרבת אלוקים שלי, כל זה, זה חסד עצום ונפלא, אבל זה לא מצוות צדקה. אני מחבר את זה לזה שאדם אתם יכול להגיד לעצמו, הנה אני נותן שעות מסוימות לקהילה בעבודת השם ולמד תורה ולמשקיע הדין, אז אני כבר עשיתי, יצאתי ידי חובת חסד וצדקה. ידי חסד אולי יצאתי, אבל לא ידי צדקה. צדקה זה לדאוג לאלה שחסר להם צרכים קיומיים. אומר החפץ חיים, מקור 6, עד אמרו בגמרא, מה היא תכתיב וצדקתו מלך העד? דורשים חז"ל בכתובות, זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים. מי שכותב ספרים, לא משנה, הוא קונה ספרים ומשאיל לאחרים, על זה הוא חזר בכתובות, בצדקתו, עליו נאמר בסוף, בצדקתו עומד לעד, כי לדורי דורות אנשים לומדים תורה מהספרים שלו ומנחילים את זה לילדים שלהם. אם כן, לפי הלשון וצדקתו, הרי זה הוא גם כן משום צדקה, לכאורה. אלא מה אנחנו בצדקים יש לחלק? יש הבדל בין אדם שנותן לציבור רוחניות, לבין אדם שנותן ממון לעני. גם אם מדובר ב... נותן, כותב ספרים ומשאילם לאחרים שאין להם ספרים, בואי נתנו נגיד לעניים שאין להם ספרים. אומר החפץ חיים, יש לחלק קצת. דעתם באמת, לב דקאי, שאין זה בכלל די מחסורו. זאת מצווה היא שיעזור לחברו, שיוכל ללמוד תורה. ואז הוא חזר לצרה וצדקתו מעטה. ונחלק החפץ חיים, מה שאמרנו בעל זה, יש הבדל בין צרכים קיומיים, דבר שהחיים הפיזיים קיים בהם, על זה נאמר מצווה צדקה. ויש מצווה של תלמוד תורה, יש מצווה של חסד של למד אחרים. וצוד, אנחנו לא נכנס כרגע דיון מה יותר חשוב, לעשות צדקה או להרביץ תורה, זה דיון אחר, אבל זה לא מצווה צדקה. ולכן, רק בלשון השאלה, הסמכו חז"ל לחשוב בצדקתו מעטה. הבאתי בכוונה כדי שנראה שגם נתקל בביטויים כאלה של צדקה, שמצויים בכל מיני מדרשי חז"ל, הדברים שהם חשובים, לא תמיד המילה צדקה, שאומרים בדרש, מתכוון כפשוט הזאת המצוות צדקה. הדברים היחידים שאני מצאתי ראשונים או פשקים שעליהם נאמרה מצוות צדקה, אם מישהו נמצא משהו אחר אני אשמח עוד לראות, אבל הדברים היחידים זה לתת לעני ממון או חפצים, לעני שאין לו לתת לו את זה, או גם החידוש שהתחדש את החפץ חיים מקור אבא, גם להשאיל לו כלים, גם זה כלום במצוות צדקה, מדובר בעני שאין לו את הכלים ולא יכול לקנות אותם בעצם. אם אני עושה את כל החסדים האחרים, בין אם זה חסדים בקדושה וללמד תורה ולקנות ספרים לצורכי הרבים ולעזור לאנשים לקיים מצוות וכל הדברים האלה, זה חסד נפלא ועצום ושכרו רב, ונראה בהמשך שיש מקרים שונים שזה גם קודם למצוות צדקה, אבל זה לא מצוות צדקה. שאלה הזו מה אני רואה את זה, אם הוא נזקק לכלי הזה, מדובר בכלי קיומי, עשיתי צדקה, אולי צדקה יותר טובה, זה אותו כסף. אבל לא תמיד זה גם ככה, למשל, אחד הדברים שיש מעלה לעמותות חסד, שהם נותנים לנזקקים, נגיד, מעילים. נותנים למשפחות עניות מעילים. עכשיו, אם אני הייתי נותן לו כסף כדי לשנות את המעיל, הוא היה הולך לחנות, היה עולה לו 200 שקל. אבל אם העמותת חסד הזאת עושה, היא משיגה מעילים ב-100 שקל. כשאני תורם לה 200 שקל, אני בעצם נתתי לשני אנשים עניים מעילים, ולא רק לאדם אחד. כלומר, וזה גם לא לגמרי שיכול לתת אנשים מקבלים את הכסף, והוא מבזבז אותו, הוא לא יודע בדיוק איך להשתמש איתו, ובמקום לקנות באמת לצרכים הקיומיים. הרבה עניים הם גם אנשים מבולבלים, יש להם בעיה בסדר עדיפויות. באופן עקרוני, עדיף לתת לו כסף, כדי שהוא יוכל לעשות את זה משהו באמת הכי נצרך לו עכשיו. אבל זה תלוי בעיה בסיטואציה. אומר השולחן ערוך מקור שלו. מקורו מהירושלמי, כמובן לבית את הירושלמי כי יש שם הבדלי גרסאות ודיונים אחר כך, כי יש גרסא אחת מבטש וכתוצאה מזה במעריק, ויש כאלה שנחלקו על הגרסא הזאת ונעיקו באחרת. אז אני מביא רק את השורה התחתונה שמוקר לבית יושב בשולחן ערוך. יש מי שאומר שמצוות בית הכנסת, כלומר בניית בית כנסת, עדיפה ממצוות צדקה. שם הדיון בירושלמי היה שם סיפור של אחד המוראים, ראה את החבר שלו, הוא אמר שיש לו כסף, אז הוא אמר לו, מה אתה הולך לעשות? אז הוא אמר לו, אני הולך לתת צדקה לעניים חולים. אז הוא אמר לו, אם ככה, בסדר, אבל אם זה לא העניים חולים, היית צריך לתת את זה לבניית בית כנסת. מזה מדייק התשבט, מדייק מזה, מביא אותו המעריק, שדווקא עניים חולים קונים לבניית בית כנסת, אבל אם זה לא עניים שהם גם חולים, או חולים שהם גם, יש פה צירוף של שתי מצוקות, צריך קודם כל להקדים בניית בית כנסת. כלומר, בניית בית כנסת, מצוות בניית בית כנסת לציבור שאין לו בית כנסת, היא קודמת למצוות צדקה, ומצוות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים עדיפה ממצוות בית כנסת. כלומר, אם אנחנו רוצים לעשות מדרג של האידיאלים של מה יותר חשוב, דבר ראשון חשוב לתת או לעניים שילמדו תורה, כי אני מרוויח שני דברים, אני גם נותן לעניים את מחסורם וגם שיוכלו ללמוד תורה, נובע שני דברים חשובים ביותר, או עניים חולים, אני גם דואג לבריאות שלו וגם למצוקות האחרות שלו. אחרי זה באה מצוות בניית בית כנסת, ואחרי זה באה מצוות צדקה, שזה רק נתינה לעניים. הדירוגים האלה, שוב, כמובן, תמיד באופן עקרוני. הם באים לעזור לנו לבנות איזשהו סדרי עדיפויות, שנדע אם, כמובן, אני יכול לתת למשהו מסוים, למה עדיף יותר לתת, אבל כמובן שלפעמים יש בית כנסת שיותר נצרך, אפילו מאשר לתת תרומה לישיבה, ויש אני, מדובר באני שמשל שהוא נמצא במצב של סכנת נפשות, או חשש סכנת נפשות, בוודאי שהוא קודם להכל, הדירוג הזה בא לתת כיוון, כן, דבר.
מה
אנחנו
אומרים את הכנסת?
מי שיש לו גם ללמד תורה לנערים עניים או בעצם לבניית בית מדרש שבו יוכלו ללמוד כאלה שלא יכולים לממן בעצם בניית בית מדרש או כמובן כולל אותו עיקרון או אני מטפל בעניים חולים מרוויח שני דברים גם אני עושה מצווה של טיפול בעניים וגם טיפול בחולים אני נימד שבהמשך מצד ביקור חולים ביקור חולים כמובן כולל בתוכה את החלק הזה של לבקר אותו לרגל השלום, ובעיקר לטפל בו ולספק לו את מחשורו. מי שמכיר את כל הסיפור שם בגמרא עם רבי עקיבא, עם התלמיד שלו, שלא היה מי שינקל את הבית ומי שידאג לצורך.
מה שאומרים קודם על חפץ חיים של לתת גם חפצים? הוא דיבר שאני אומר להלוות כסף או כאילו חפצים שישתמש
בהם? להשאיר חפצים. מצוות הלוואה היא לכאורה, כן. מצוות הלוואה היא מצווה שונה, שבמפורש התורה אמרה ש שהלוואה הזו נמצא לפני עצמה, למרות שחד עמוד דבר מקור אחד אנחנו נעשה איזשהו דיוק ברמב״ם. נגיד ככה, לסמג, לסמג, לחינו ולעוד פוסקים בעקבותיהם, ברור להם שמצוות הלוואה הזו מצווה שונה ממצווה של צדקה. ברמב״ם אולי אפשר לדון.
מה ההבדל בין השאר חפצים
להלוואה כאילו? ההבדל הוא שמצוות הלוואה נאמרה במפורש לפני עצמה כמצווה.
גם זה סוג של הלוואה של חפצים, הלוואה לא חפת.
כן, אבל בעיקרון כשהתורה דיברה על מצוות הלוואה, היא דיברה על הלוואה של ממון. אתה צודק שהדיון לא, כאילו, זה לא הוכחה חדה. טוב, נראה לך את עמוד הבא, נראה איך מדייקים, ואז נחשוב את זה איתך. כן. נבוא,
יש
פתאום,
יש
פתאום, יש פתאום, יש פתאום, יש
פתאום,
כי בכנסת, טוב אני אצל את זה רגע, יש שני הסברים שמובעים הפוסקים, לא להחזיר. הסבר אחד הוא שבכנסת שימש במשך תורות רבים גם כמקום מחסן לחולים, לעניים. אז העניים היו ישנים בבית כנסת, הרבה הם גם היו אוכלים שם, ובעצם לבנות בית כנסת זה כן, לבנות איזה בית המחוי כזה לעניים. זה אחד הנימוקים שמובעים הפוסקים. בעדיפות של בית כנסת, למרות שלא נראה לי שבגלל זה חז"ל, כי זה נמצא באחרונים, לא רגע זה לא ראשונים. נראה לי את הנימוק העיקרי שבניית בית כנסת זה בניין שהוא נעשה לצורכי ערבים. לכן הוא עדיף מאשר לטפל בעני פרטי. לעומת זאת, אם אני מטפל בעניים חולים או תלמוד תורה של נערים וגם של מבוגרים, זאת אומרת שאני עושה גם בהפצת תורה לעני, בריפוי, ואני, שני הדברים האלה ביחד, הם בדירוג יותר גבוהים מאשר בית כנסת, שהוא רק חד לבנות מקום תפילה לערבים, אבל הוא עדיף מאשר לטפל בעני יחידי. זה, כן.
אבל זה
בדיוק לא נורא, אני לא יודע סיבור, אבל אני אגיד, זה מיד כשאתה בעיר, זה דברים כנסת. אתה צודק, אפשר להרחיב, אלא מה חז"ל, מה הפוסקים אמרו לנו. אני מסתיר, עוד לא מצאתי, עברתי לך בכל מיני שוטים, לראות אם יש לנו עוד בשדרי הקדימיות, לא מצדים שם מיקרפטי או צורקי רבי חוץ מבכנסת מה זה יהיה לא מצאתי משהו מפורש אבל כולם מדגישים את מה שפתחתי אמרתי שזה איזשהו דירוג שהוא באופן עקרוני אבל בפועל בכל עיר בעיר כמו שנקרא גבי העיר צריכים לראות איזה צורך יותר קיומי את זה אפשר לפתור אחר כך וזה דברים שעוברים ודברים אז מי שגזבר של מועצה דתית הוא עלה באחריות בעצם לנסות לראות איזה דברים אני יכול להשיג עכשיו הם יותר קריטיים, כמובן להתייעץ עם הרב המקומי, לראות שאת הכסף הזה שיש, אנחנו עכשיו גובים, נהיה אותו לעיון מסוים. יש מקומות למשל שבהם אין מקווה בכלל באזור, הדבר הראשון נבנה מקווה, אבל אני מביא את הרב, אבל אם יש קצת רחוק, אז קודם כל נדאוג לעניינים, אנשים קצת יתרתרו למקווה שנמצא במרחק של 10 דקות נסיעה, לא ראשון נסיעה. לכן הדירוג בבוקר כזה מופשט, בעקרונות, כן.
אבל גם שרב עכשיו, גם בבקנת,
אם איזה כנסת יש מקום תפילה, זה הצדקה קודמת. אנחנו רואים שם משופעים בבתי כנסיות, אז זה לא כמו שלא היה בכנסת בישוב, בעיר באותו זמן. אך היום ברוך השם גם זה שכל התארגים רוצים לעשות בכנסת, הם היו יכולים להסתדר בבתי כנסת אחרים, אלא אם כן מדובר במקום שבאמת יש ברוך השם פיצוץ אוכלוסייה תורנית, פשוט אין מקום בכנסת להכיל אותם. זה לא שעוד משהו בכנסת יפה שיהיה לכל אחד, אני יודע מה, 16 עמה בעצמו, אלא פשוט לחוץ, שפוף שם, יש איזה קרוון אחד, ויש איזה 400 מתפללים, הקרוון יכול להכיל עד 100 מתפללים. אם לא, לא, יהיה בעיה. אז לכן באמת מי שאחראי על הקצאת המשאבים לציבור, צריך להקצות אותם לגבי המתנסת וכו'. אבל ברוך השם, אנחנו לא עומדים בדילמה הזאת, אנחנו דרך כלל יכולים להיות גם לזה וגם לזה וגם לזה. אמרת גמרא בשבת המתאים. ועוזר אותם לעשות עוד קצת דירוגים כאלה. גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. מטיל בכיס יותר מכולם. אז יש לנו פה שלושה דברים. הדבר החשוב והטוב ביותר זה המטיל בכיס, עוד רגע נסביר מה זה. אחריו מגיע לנו המלווה, והשלישי זה המטיל צדקה. מה זה מטיל בכיס? מטיל בכיס רש"י בפסחים מביא פירוש אחד. מטיל, שם הגמרא אומרת שמי שמטיל מלאי בכיס של תלמידי חכמים יזכה להיות קרוב לשכינה. מה זה מטיל מלאי בכיס של תלמידי חכמים? אומר רש"י, נותן סחורה לתלמידי חכמים להסתכר בה. יש לנו שתי אפשרויות שהן החסד הכי טוב לעזור לאנשים, ואפשרות אחת זה לתת לבן אדם איזושהי סחורה, או לפעמים בשפה אחת לסדר לו עבודה, לסדר לו עבודה שאיתה הוא יגיע לרווח, או שאני נותן לו איזשהו עבודה במפעל, או שאני נותן לו איזושהי סחורה שיסחור בה ומהרווח יפרנס את עצמו ואת משפחתו. אז מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, הכוונה שבא אדם ורואה את תלמיד חכם עני שאין לו, אז הדרך הטובה היא לתת לו סחורה שתלמיד חכם יוכל לסחור איתה, להרוויח ולפרנס את עצמו מעצמו ולא להיות נזקק. הרמב"ם כידוע לנו התנגד מאוד מלהתפרנס מצדקה, מהתפרנסות של תלמידי חכמים מצדקה, כי לכתחילה כלומר, אלא אם כן אדם נפל ואין לו מה לאכול, אבל לכתחילה שתלמידי חכמים מתפרנסים מצדקה, הרמב"ם התנגד התנגדות מוחלטת. ובכל אופן אנחנו יודעים שהרמב״ם התפרנס מאח שלו. אח שלו פרנס אותו עד שהוא צבא בים, ואז הרמב״ם בעקבות זה נזקק ללכת ללמוד רפואה, וללכת לעבוד, ואז הוא צריך ללמוד רפואה בגלל רופא. והשאלה שכמובן מתבקשת, איך הרמב״ם כתלמיד חכם באותו זמן, מתפרנס מצדקה מאח שלו. ויש שני תירוצים בשאלה הזאת. תירוץ אחד, זה שמה שאנחנו יודעים, כל סיפור מאח שלו אנחנו יודעים מהגירה שנמצאת בעקבות הרמב״ם. אז הרמב״ם שם מספר בתמצית הסיפור. הרמב״ם מספר שהיה להם רכוש משותף לו ולאח שלו, והוא נתן את הממון לאח שלו, ואח שלו היה סוחר בממון של שניהם. זה, הרמב״ם לא מתבטא שם בביטוי הזה, אבל זה מה שנמצא בגמרא במסכת כתובות, בדף קי"ב נדמה לי, שם יש ביטוי אחר נותן תמד בפרקימטיה או סוחר פרקימטיה של תלמידי חכמים. זאת אומרת, פתרון אחד בחסד גדול זה להגיד לתלמיד חכם תביא לי כסף ואני אשקיע אותו בבורשה. ואני אתן לך את החוכמה שלי כדי לעשות מהכסף שלך יותר כסף. ותן לי את הממון, אני איך למכור לך את החפצים האלה. כלומר, אני עושה איתו חסד בזה שאני מקל עליו את העבודה, אבל אני בעצם משתמש ברכוש שלו. כלומר, הוא לא נזקק כמו אני לצדקה ולבושה הזאת, אלא אני לוקח את הרמון שלו ונותן לו משהו מהכישרון שלי. אני עושה איתו חסד, אבל הוא לא חסד שמביך כמו לתת צדקה. אז אפשרות אחת זה לתת לו סחורה כך, סחורה תשחור, תרוויח את הרווח ותחזיר לי אחר כך את השחורה, או תחזיר לי כאילו את הקרן. זו אפשרות אחת, או לסדר לעבודה, זה הדרך הטובה. אפשרות שנייה זה לקחת משהו מהממון שלו ולסחור איתו ולתת לו את הרווחים, שבעצם בזה אני חוסך לו את העבודה או נותן לו מהכישרון המסחרי שלי, אבל לא מביך אותו כמשחק שתביא באחרים ומקבל צדקה. זו אפשרות אחת להסביר את הרב מתפרנס מאח שלו לפי העיקרון שמטיל מלאי בכיס של תלמידי חכמים, או אפשרות שנייה שהרב מתפרנס מאח שלו מכיוון שמדובר באחים, ובין אחים והורים אין בעיה לקחת צדקה אחד מהשני או תניחה אחד מהשני. כבעיה שהרב מדבר על התפרנסות מן הצדקה, צד אחד זה אולי בגלל שזה עושה את הקרדום לחפור בה, אומרת שאני משתמש בצורה שלי כאיזה משהו אינטרסנטי של להרוויח כסף, או שאני מבזה את התורה, שלומדי התורה נראים כאלה דבויים, מסכנים כאלה, שצריכים כל מיני לעזור להם. אבל משפחה מכמו שמשפחה זה גוף אחד, שתומך תמיד אחד בשני, במצב נורמלי כמובן, אז בזה אין בעיה לקחת דקה בין הורים לילדים או בין אחרים, כמובן שזה נעשה ברצון שניהם. לפחות שהרמב"ם מפרנס מאח שלו בגלל שהוא אח שלו, ויכול בגלל שדי נקרא מטיל מנהל לכיס שתלמידי חכמים. כלומר, הדרך, הדבר הכי טוב, אם אנחנו רואים אדם שהוא נזקק, זה לסדר לו עבודה, או לעזור לו למכור משהו מנכסיו, לעזור לו איכשהו להסתדר במה שיש לו, ולא להפוך אותו לנזקק לעבירות לגמרי, כמישהו עני שמקבל צדקה. מתחת לזה, הבא בתור זה לתת לו הלוואה. להלוואה, כמו שאמרנו, כמו שאתה ברוב ראשונים, זה מצווה בפני עצמה, זה בפני מצווה צדקה. אני מלווה לו כסף, והוא משתמש איתו, ואחר כך מחזיר את ההלוואה. אני חוסך ממנו את המבוכה הזאת של להיות נצמח, של להיות נזקק, של להיות מסכן כזה, שצריך לתמיכתם של אחרים. זה גדול יותר מאשר צדקה, למרות שבצדקה אני נותן לו את כל המיתרון של הבעיה, ובהלוואה אני נותן לו כסף, הוא צריך לעבוד, אבל תחושת המסכנות הזאת, תחושת המבוכה, היא חמורה וקשה יותר מאשר זה שאדם ילך ויתנות. חזק דברים מדגישים לנו שאדם נורמלי, בריא, לא אדם שאנחנו כבר מיואש מחייו או משהו בעיה גדולה, אדם בריא צריך להרגיש שמח בזה שהוא יכול להתאמץ וליצור משהו, מאשר להזדקק לאחרים. ועל סמך הבריאות הזאת של רוב האדם, והוא חזק אמרו שעדיף להלוות למי בכסף, שלא יעבור את המבוכה ואת הבושה, גם אם יצטרך אולי קצת יותר להתאמץ, ורק אם הוא לא יכול להיעזר בהלוואה הזאת, זה לא מספיק לו, אז אני אתן לו שדקה ממש. בדור זה אנחנו מגיעים לדירוג שמופיע בפעם הבאה.
זה
כל אדם. זה תמיד חכם, ויש פה מעלת רעשי, כגמר שמדבר את זה, מה אומרת איך אני יכול לדבר בשכנה? אחד מהם בזה שאני מציב ביתו לתמיד חכם. ואחד מהם זה מטיל מלאי לפי שתמיד חכם. זה עוזר תמיד חכם להתפרנס. מי שעוזר תמיד חכם להתפרנס, בעצם מקה עליהם את החיים, אז הוא זוכה לשכר רוחני מה שאחד המדבטים להתדבר בשכנה. לא. אבל טוב, אני אגיע לזה עוד רגע. זה 8 מעלות מצד שלך. יש ביטוי. עוד רגע נגיע. מקור 3. אפו בעצם הלוואה למתנה. נגיע לב מקור 3. יש ביטוי ברמב"ם, 8 מעלות זה נותן צדקה שמופיע בשולחן ערוך. אין איזה מקור בש"ס לדירוג הזה של השמונה. הרמב"ם פשוט לקח מתוך המקורות שיש לנו על סוגים של נתינות צדקה שמופיעים בש"ס, הרמב״ם איבד אותם למדרגה כזאת, ובעקבות הרמב״ם מסכימים נוצר להגיד כל הראשונים, חוץ מולי הערך קנטונית של המאיר. 8 המדרגות האלה אומר הרמב״ם, יש בצדקה זו למעלה מזו. מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק בידי ישראל שמה, כי ימוך אחיך, ישראל שעומד להתמודד כלכלית, הוא לא אני, הוא נופל ממצבו, הוא מאבד את מקור פרנסתו, הוא מתחיל להיכנס לחובות, יש כמה אפשרויות לתמוך בו בשלב הזה שהוא עדיין לא אני, וזה אפשרות אחת, נותן לו מתנה. נותן לו מתנה, מהירים שהם הראשונים, גם השח מביא את זה, אבל יש לו מביא את זה, מתנה שדרך אוהבים לתת זה לזה, כלומר לא מתנה של נזקק, של צדקה, אלא אם אני כאחד שקרוב אליו, שמכיר אותו, אז למשל, במקרה נולד בו ילד, נותן לו מתנה ל ברית מילה, 2,500 שקל. כלומר, נתן לו מתנה גדולה. כמה אני אחי? כלומר, נתן לו מתנה יפה, כדרך אוהב, או שאני אבוא לבקר אותו בשבת, ואגב זה אני אתן לו מתנה, או לא יודע, לעשר יש מולד, ואני אמצא דרך לתת מתנה של אוהבים, שהוא לא יחוש שעושים לו צדקה, שתורכים. ואני אבוא לבקר אותו, ואני אקנה לו איזה כלי חשוב לבית, שהוא מאוד היה אוהב. אז נכון שגם אף אחד מאיתנו לא נבוך קצת שנותנים לו מתנה, אבל זה לא כמו צדקה. ולכן אדם שנמצא בשעת צורך, צריכים למצוא את הדרכים החכמות, גם אם זה כמובן אני, זה אותו דבר, אבל בוודאי לפני שהוא נהיה אני, לפני שהוא יתרגל לקבל צדקה, צריכים למצוא את דרכי החוכמה, האומה האלה, לתת לו מתנות לאותן דברים שהוא נזקק בהן, מתנה שיהיה תחושה שכך דרך האוהבים ולא כמתן צדקה. אפשרות נוספת אומר הרמב״ם זו הלוואה. אפשרות שלישית עושה עמו שותפות, זה מה שאמרנו שעושה פרקמטים אדם לצחם. אמרנו בוא נהיה בשותפות, תן לי את הסחורה, אנחנו ביחד נעבוד, או ממציא לו מלאכה, עושה לו עבודה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבלות ולא ישאל. ועל זה נאמר והחזקת בוגר ותושב וחיימה, כלומר החזק בו שלא יכול להצטרך. רש"י מדגיש שהחשיבות של שהסוגים האלה של מתנה, הלוואה, עושה עם שותפות, לפי שאין נענים בו של הדבר. כלומר, כל סדרי הדיפות שאנחנו נמנה עד סוף העמוד, זה איזשהם רגישויות שחזל מעוררים אותנו. שימו לב שכשאתם נותנים לעניים, אומרים לנו חזל, תיזהרו שלא להביך אותם. הבושה הזאת מכתיבה לעניים מספיק מצבו המשכם, צריך לדאוג כמה שפחות שהוא יהיה נבוך ממצבו. מאיר רבי יוסף, והטעם שמכיל בכיס הוא יותר מכולם, מפני שהמלווה מאוד מחברו בלא רווח, הלווה בוש שהוא נהנה מחברו בדבר שאין חברו נהנה כלל. אבל המטיל מלאי אינו בוש כלל, מאחר ששניהם נהנים. העדיפות שמטיל מלאי, אומר רבי יוסף, היא מכיוון ששניהם מרוויחים. אז הנזקק יותר מרגיש לא שעשו לו טובה אליי, אני נתתי לשותפות שלנו קצת כסף לשותפות, וכולם הרוויחו, גם משני הרוויח, אז אני לא מרגיש שהוא עשה לי טובה. לעומת זאת, כשהוא מלווה, אז בכל אופן היה פה מישהו שלמעלה ומישהו שקצת למטה. מתאים מלאי זה מישהו ש... יש שני סוגים שמתאים מלאי, לפחות השערה במשביר, שאומר לו, הנה, תביא לי משהו מעצמך ונעשה שותפות ביד. לא תביא, תתן משהו. אבל ברגע שאחד יכול להגיד, אני אתבוא, אני אביא את הכסף ואתה תהיה, אני יודע מה זה ששומר עליו. כלומר בוא, אבל כל אחד ייתן משהו מעצמו לשותפות. במצב כזה, כל אחד הרגיש שהוא עשה משהו, שניהם הרוויחו, אין את תחושת המבוכה של אני או מי שנזקק, או אשר שנותן לו בגבו. לעומת זאת, ההלוואה, למרות שאני מחזיר, הלווה מחזיר את כל ההלוואה, אבל בכל אופן זה איזושהי נזקקות מסוים. הרמב״ם עושה בבית יוסף לא חשש לעשות מטיל בכיס מעלה בפני עצמה, אלא ירווה עם הלווה ועשה משתי מעלה אחת. בבית יוסף רק מהיר שהגמרא בדף שמרגים את השבת בעמוד הקודם אמרה שמטיל מלאי הוא יותר טוב מלתת הלוואה, והרמב״ם פה לא דקדק, הוא רוצה לדבר איתנו על כל מיני דרכים שכשאני עושה אז בני אדם לא כל כך מבוקרים. זאת אומרת, אלה ארבעה דרכים הטובות, הראשונות, הכי טובות, כשאנחנו רואים אדם שנמצא המצוקה, בין אם זה אדם שהולך לאבד את הרבשותו, בין אם זה אדם שכבר אני, לתת לו מתנה כדרך האוהבים, או לתת לו הלוואה, או לעשות איתו איזו שותפות, כבר יש שותפות, זה כל אחד מאיתנו נותן משהו, אפילו אם אני אתן 90% או 10%, אבל שירגיש שהוא נתן משהו ומזה נתן רווח, או שאני מסדר לו עבודה. בעצם לסדר לו עבודה זה הדבר הכי טוב שיש, כי סידור עבודה בעצם הוא עצמאי לחלוטין. זה ארבע דברים האלו מהרמב״ם, זה המעלה שאין למעלה ממנה, זה המעלה הכי גבוהה. ארבעת הדברים האלה למישהו שנופל למצוקה כלכלית, זה הדבר הכי טוב.
אז
זה עכשיו נצטקה? כן, בתוך הארבע הרמב״ם לא דקדק להגיד מי יותר טוב ממי. עוברים את כל הארבע האלה, זה ארבע כאילו הכי טובים. שורה ראשונה זה לעשות אחד מארבעת הדברים האלה. לפני שאני נותן לו צדקה. לפי זה, לפי לשונו של הרמב"ם, שמונה מעלות יש בצדקה, משמע שגם זה צדקה. רק שאמרתי שכל הראשונים האחרים לא כללו את הפרטים האלה בתוך מצוות צדקה. גם הרמב"ם בעצמו, כשאמרתי שהוא למשל אוסר את תלמיד חכם ליהנות מן הצדקה, אבל מתיר, כמו שחז"ל אומרים בשבע, מתיר את הנושא הזה של להטיל מלאי לכיס את תלמידי חכמים. כלומר, מה שאמרנו כותב פה שמותר, הוא אומר שלתלמיד חכם שלא לקחת צדקה כזאת, צדקה כזאת. לכן זה משמע שזה לא ממש צדקה, אלא הרמב"ם רוצה להגיד, יש שמונה מעלות בנתינה. זו לא הייתה מילה יותר מדויקת, שמונה מעלות יש בנתינה, זה ארבעת הראשונים האלה, זה נחשב הדרגה הראשונה. הפרי שמיר לנו עוד הערה. כי מה שחשב לפני זה התומך, יד ישראל במתנה. או הלוואה או שותפות, אין זה בכלל צדקה. טוב, פרק אמיר רק את מה שארתי נדלג עליו. פרק אמיר בהערה ארבע, שכל הארבעה שמוזכרים פה זה לא צדקה, אלא זה גמילות חסדים שיותר טובה מאשר צדקה. מה זה?
אז
הוא אומר מה שכתוב, הרמב"ם אומנם מתבטא שמונה מעלות יש בצדקה, מה שהדוגמאות האלה בצדקה, הוא אומר הפרישה הוא לא מתכוון ממש בצדקה, זה מעלות של נתינה. המאירי מתייחס לשאלה של חבר. האם כשאני נותן הלוואה למישהו, ואני אחר כך אומר לו, טוב, שזה יהיה מתנה, הוא לא צריך להחזיר את ההלוואה, האם זה כמו צדקה, כלומר יש פה איזה מבוכה או שלא? אומר המאירי, על פי ירושלמי, ירושלמי דורש אשרי משכיל אל דל, אומר ירושלמי, מה זה משכיל, מישהו שנוהג בתבונה, שורה אדם דל, זהו שמסתכל במצווה היח לעשותה, כלומר עושה מצווה בפיקחות. כיתן, היה רבי יונה עושה, כשהיה רואה עמים בן טובים שירד מנכסיו, היה אומר לו, בני, בשביל ששמעתי שנטלה לך ירושה ממקום אחר, תול ואת פורע, מן דעה ונסיב. אבא, אמר לי, יהיה לך במתנה. הלשון של ירושלמי טיפה משובשת, נזבור את רגע יותר ואני אגיד לכם מה המילה המשובשת פה. אמר לו, אני אתן תמיד שאולי מנחתיו, אומר לו, תשמע, שמעתי שנפלה את הירושה, אז בוא, קף כסף, תחזיר לי שקבל את הירושה. תחזיר לי מה שאתה יורש, כלומר, ואת פורע מן דעה ונסיב, ממה שאתה יורש תחזיר לי. יש פה מילה שלא ברור בדיוק מה מקומה, האבא הזה, או אבא אמר לו. מפרש קורבן האדם מה הכוונה של האבא אמר לו, ואבא אמר לו, אם לא יהיה לך לשלם, הרי עוד לך מתנה. כלומר, שבא בתך אמר לו, תשמע, ככה, מבין שיש לך כסף, שקיבלת איזה ירושה, או שתעתיד לקבל ירושה, ככה לבא, כשיהיה לך תחזיר לי, אם לא לך, לא נורא, מתנה. כלומר, מההתחלה, הוא אפשר לו את האופציה הזאת, לקבל את זה כהלוואה, וכשיהיה לך תחזיר, אתה לא מבטל. אבל אם גם, הוא גם אמר לו, אם גם לא יהיה לך, לא נורא, כלומר, לא ישאיר אותו בלחץ, אל, אני חייב להחזיר, אני חייב להחזיר. ככה מדבר קורבן הידע, כי היה, ואבא אמר לו, אם לא יהיה לך לשלם, אני לא לך במתנה. כי היה חושש, אולי יתאמץ העני יפרוע לו, כשיראה שלא נפלה לו ירושה, או כדי שאני לא יהיה בלחץ, שהוא כי הוא גזל, אבל אמרו לו, תחזיר. הדרך הכי טובה לתת הלוואה לאנשים, לתת להם צדקה בעצם, זה לתת להם את זה באיזושהי אמירה עמומה כזאת, שמצד אחד היא הלוואה, ואם לא יהיה לכם, תחזרו לי, אם תוכלו, כשתוכלו, אם תוכלו, כשתוכלו, ומאיים, וכש, הוא כבר יהיה רגוע. מתי אותה תשדורת, אם תוכל להבריר, תחזיר. ואם לא, אז זה בסדר גמור. ואז אני גם אומר ממנו את הלחץ, הוא מרגיש שאני חייב להחזיר, אולי אפילו אני גזל. מצד שני, אני גם לא מביך אותו בו כך כנזקק, אלא כך כי עזר, שתוכל. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, שרוצים לתמוך באיזשהו אברר שכרגע נגיד לומד, ולכן הוא לא יוצא לעבוד, היה פה לצאת לעבוד ולהתפרנס. אבל כרגע הוא לומד ורוצים לתמוך בו. הדרך הכי טובה זה לתמוך בצורה כזאת שאם ניקח תמיכה, שבעזרת השם, תתחיל לעבוד, ויהיה לך כסף, אם תוכל, תחזיר. אם לא, לא נורא, לא קרה שום דבר. נכון, בעוד 4 שנים, 3 שנים, 5 שנים, הוא כבר לא יש פה בכלל מי ילווה לו. ולפחות הוא קיבל זה עם תחושה של שאני לא משפטן. וזו דרך הצדקה, אומר המאירי, היא יותר טובה מצדקה רגילה. זאת אומרת, להלוות ולוותר בסופו של דבר על ההלוואה, זו עוד מידה משוכרת. הרמב"ם לא מזכיר את הירושלמי הזה, אבל זו עוד עצה טובה. כדי לא להעליב אותה. אפשר לשנות, כדי לא להעליב בן אדם. כמובן שכמובן אני לא פוגע במישהו אחר, לא ממשיך כאן סיפורים, מותר. לא רק שמותר, בפרור זה אפילו יותר. ועוד היום נראה למה.
איך הוא
דייק מהעילה? אבא אמר לו, לא ממש, מה בדיוק קוראים ירושלמי, אבא אמר לו, יהיה לך במתנה. אז מתי הוא אמר לו, יהיה לך במתנה? לכאורה, שעת הירושלמי, בלי קורבן העדה, גם המאיר ייקח עמדי כמו קורבן העדה, או קורבן עמדי כמו מאיר. מהירושלמי משמע, שאמר לו, שיהיה לך, תחזיר לי. אחרי כמה זמן נהוג כבר בא בלחץ, שאין לו, לא קיבל ירושה. אז הוא אמר לו, בסדר, שיהיה לך במתנה. זאת אפשרות אחת, נשוב להלוות, להגיד לו, שיהיה לך. ואם בסוף לא יהיה לו, אני אגיד לו, טוב, זה מכור לך, זה מכנה, אין בעיה. זה אפשרות אחת. אתה קורבן הילה עושה מזה אפשרות יותר טובה, שבהתחלה אני נותן לו כבר באיזושהי לשון עמומה כזאת, אומר למצל אחד, אני מלווה לך, כשקבל את הרעש הכסף, קבל את הכסף, תחזיר לי, לא, זה לא נורא, זה לא בלחץ.
תודה רבה.
כן, אבל בהתחלה אני כבר מוריד מיות הלחץ. זה היה מה שיותר טוב בקורבן הזה, או בפירוש, בהנהגה הזאת. שמראש, אם אני אומר לו, מה, קח הלוואה, תחזיר לי עוד חודש. אני יכול להגיד לו, שרוץ כאילו טובה, אז להגיד לו, קח הלוואה, שאני לך תחזיר לי. כן, לא לחוץ לי בכלל, קח עוד שנה, שנתיים, שלוש, כשיהיה לך תחזיר. כשאני בליבי, ברור לי שאני לא אתן לו הלוואה, אבל הוא יכול להיות עדיין בלחץ. עברו שלוש שנים, אבל אני לקחתי את זה הלוואה. לכן באיזושהי אמירה ממש הזאת, כשיהיה לך, ואם לא, אז לא נורא בסדר, מענק וכו', זו הדרך. מכאן דברים פשוטים. פחות מזה מקום ששומע הרמב"ם נותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע אני גם ממי לקח. שהרי זו מצווה לשמה. אנחנו רוצים למנוע גם את המבוכה מהעני, שהוא יודע מי נתן לו, ואז הוא לא יכול להסתכל על הפנים, שהוא מסכן ונזכר, וכל מה מרגיש איזו נחיתות מזה שהעניק לו. ואנחנו גם רוצים למנוע מהעשיר, או מזה שיש לו כסף, לחוש איזושהי תחושת עליונות, הנה בזה. אני תומך ואני כביכול מעלה. לכן המצווה הכי טובה זה שאני לא יודע למי נתתי והוא לא יודע למי הוא קיבל. הוא קיבל את זה פשוט איזשהו מטווה. הרמב"ם בהמשך אומר, זה מה שהיה בבית המקדש, לשכת חשאים. שלשכת חשאים שם היו כל אחד נותן כסף בתוך איזושהי תאיבה כזאת או לשכה כזאת. והעניים היו באים לשם ולוקחים מהלשכה בלי שאף אחד אומר להם, לא באים פשוט לגבי צדקה. אני לא יודע בדיוק איך זה עבד שם על לשכת החשאים בדיוק, חיידו מי אני ומי לא אני, בתוך הזה יכול לקחת משם. אבל היו לוקחים משם העניים בלי לחוש את המבוכה, אז אני צריך לצאת לגבי הצדקה, ויוצא לי בירורים, כאילו בלי להוריד מהעניים כמה שיותר מבוכה. כן, כן, בעצם דבר מה עשית. אתה אומר, מנים או עשירים?
כאילו,
איך הרואים שמישהו
מגיע לשם,
אולי נעמדים, זה כן מפשוט. אה, לא, חושב היתרון. חושב היתרון. וקרוב לזה, אומר הרמב"ם, הוא נותן לתוך קופה של צדקה, פשוט זה דומה לזה, שכל הציבור הרחב לא יודע, רק לגבי צדקה יודע באמת מי העני, ואנחנו מונעים את תחושת המבוכה שמישהו ככה ממש צריך לתת לי ביד ביד. אומר הרמב"ם פחות מזה, שידע נותן למי ייתן, אבל לא ידע אני ממי לקח. הדבר הכי חשוב זה שאני לא יחוש שמסתכלים עליו באיזה עין של משכן, ולכן השלב הבא זה שאני כן יודע למי נתתי, אבל אני לא יודע למי לקח ואין אותם מרוחה. כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר, שפה מפורשן מרוכבה, שהיו הולכים בסתר ומסריכים המאוד בפתחי פתי העניים, וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא אם אין הממונים בצדקה נוהגים כשורה. במקור שש, החלק שדילגתי, הרמב"ם מאיר שם, שקופה של צדקה זה נפלא אם ממונה עליה תלמיד חכם. בשנה של הגמרא בבבא, תלמיד חכם כרבי חנינא בן תרדיון, אחד שאני יכול לסמוך עליו שכשהוא מקבל כסף על גבי הזה, הוא לא לוקח את זה למטרות לא טובות. הביטוי של מאיר, שהיום אנחנו ממנים על קופות צדקה לא רק תלמידי חכמים, אלא אנשים שהם יהיו גבאים הגונים. זאת אומרת, זה לא חייב להפך את חכם, אלא אדם שהוא נאמן על הציבור ביושר. היום, אנחנו מקדים את השיעור הבא, אולי לא יהיה בנושא עמותות חסד, זה אחת המעלות שיש לנו היום, זה שעמותה עובדת תחת רואי חשבון, ותחת איזושהי מעקב ציבורי כזה, שבודק רגע מה היו ההכנסות, מה היו ההוצאות, ולכן זה מרתיע יותר את הגבאים לעשות בכסף כזה שלהם. בכל אופן, לצערנו אנחנו פוגשים מדי פעם מעילות בשפים של עמותות, ולכן מאוד נגיד שעדיף תמים לתת צדקה, שאני יודע בוודאות שמגיעה אלה אני, בלי משבחים, בלי מממן את הקורסה של מנהל העמותה וכל מיני דברים שמתלווים בדרך, אני נותן כסף שמגיע 100% אל העני, הקדיף שהוא לא ידע לפחות מי נתן לו, ואם גם אני לא יודע, כלומר, יש איזשהו גבי צדקה שאני סומך על לעשות, לא איזה עמותה מורכבת ומסודרת. גבי צדקה, בין אם זה הרב המקומי או משהו כזה שהוא נותן לעניים, עובר ישירות אליהם, זו הדרך הכי טובה.
אבל
זה
כזה,
אני לא יודע מה זה, אחוזים שאנחנו נותח לעצמם, הם לוקחים כדי לממן שיפול של העמותה. אפשר אגב אז כאילו לקמת בהוצאות, אם זה מותר להם לתפעל את העמותה, אבל כן. מה פחות או יותר? בעיקרון כן, אם זה דבר שהוא ידוע. כלומר, אם אני חושב שאם המפרסם אנחנו עומדים כולם בהתנדבות, אבל אם אנחנו עומדים, כן, זה ככה גם, המוסד זה לא זה, חייב לך. אם אדם יודע, אז הוא מנהל העמודה לא בהתנדבות, רמת החסד שלו היא קטנה יותר. אבל לכן העמודה שעומד כולם פה בהתנדבות, אסור לנו ככה, אבל והמוסד זה ברור שיש חלק מהעמודה עובדים תחת שכר, כן, שעובדים כל היום, אז אפשר להתפרנס. אז מותר עכשיו, אני לא בכיוון של כמה. העיקרון הזה של, שאני חושב שזה דבר של צדקה, שאני צריך לדאוג שהכסף באמת יגיע ליעדו והוא לא יילקח בדרך על איזשהו גבל. פחות מזה אומר הרמב״ם שידע אני ממי נטל ולא ידע נותן, ואז אני אמנם יש לו קצת מבוכה שהוא נלקק, אבל הנותן לפחות לא מתייחס אליו בעליונות. פחות מזה שייתן לעני בידו לפני שהוא שואל, אני בא אליו ונותן לו את הכסף שהוא לא יצטרך לו מבוכר של המתדפק על הדלת ומתחנן, פחות מזה שייתן לו כראוי, ייתן לו אחר שישאל. ייתן לו כראוי. פחות מזה שייתן לו פחות מן הראוי, לא נותן לו את מה שהוא צריך, נותן לו רק קצת, אז פחות אני נותן לו בסדר פנים יפות, ופחות מזה שנותן לו עצב בעצב, ומדייקים האחרונים שם, אם נתן להשך ואחרים על המקרה, שייתן לו בעצם הכוונה שצר לנותן בנתינתו. כלומר, נותן לו בלי חשק. אבל על כל פנים, אני לא מראה לפנים זועפות. כי אם אני מראה פנים זועפות לעני, אם כן לא נחשב בשמונה המעלות, זה האישות זכותו, אם הוא מראה לעני פרצות זועף. כלומר, היה הדבר אחד שלתת לעני, כמו מה שהוא צריך, הוא מבקש, זה הייתה דרגה. מתחת לזה שהוא לא נותן לעני, נותן לו רק קצת, לא נותן לו את מה שהוא צריך. הכל נותן לו במאור פנים. פחות מזה, שהוא נותן לעני קצת, אבל בלב מוצר הוא כלם אני נותן לו וכל מיני שטר הכלב. אחי, וזה עדיין יש בזה מעלה של צדקה. אם נותן לו בפנים זועפות, באיזושהי צורה שפוגעת בעני, אז לא שווה כל מיני שטר הכלב. מה זה? מה זה? כן. בעצם זו כמה שאני עצוב, שאני צריך לתת, נותן באיזושהי קמצנות. אם אני תעשו, אם אני יודע שאמור להיות אני בכנסת, זאת אומרת, אתה לא יודע איזה בכנסת, אז עדיף לצאת לעני ביד. א', אני נותן לו עכשיו הוא נזכר. לעומת הקופה, אתה יודע מתי תחולק, ובדיוק למי תחולק. אז עדיף, אם אני יודע שבא עני בכנסת, עדיף לצאת, למרות שכתוב שבעבר דוד, אריזה היה נותן צדקה, גם זה יחד שלי על הסדר. זאת אומרת, אם אני יודע שאני יכול לתת ביד לעני, אני שכבר פושט את ידו. שמוצק, אם הייתי יכול לתת לאותו עני באמצעות קופה, זה היה יותר טוב, כי הוא לפחות היה נפגע ממני. אני היה מתבייש ממני. אם הוא כבר פושט את ידו, הגיע לצד הזה, אז נותן לו מה שאני יכול, והוא יוצא בפנים יפה.
מה
אתה
יכול לומר, מה זה פנים
עצובות? פנים, נותן לו בעצב, לא פנים עצובות, נותן לו בעצב, בעצב הכל מה שאני נותן, אני מרגיש פרעי את זה.
לא מראה
את זה. לא מראה. אם אני מראה לו את זה, אז אני רשם מרושע בשבל, דקה, זה מה שחזר לומר במראה, שנותן דקה לעני בפנים צהובות, נוח לו שלא נברע. זאת אומרת, פנים צהובות, פנים כאלה עצבניות, או בעיר עצמת, אני מראה אותך עם מזרחות, אין שום שכר מצאת הצדקה.
מה זה
מהקודם? הקודם נותן לו קצת, אבל זה פנים, זה לא פנים יפות. כן, שאל.
אני יכול לדעת
אותו בבירה מ-10 מעלות בערך. מה זה?
8.
יש פה 5 מעלות בערך. בסדר. ככה רמת על זה, 8 מעלות בצדקה.
למה 8?
עד כאן נראה.